דף ה' עמוד ב', שורה ראשונה מהבינוניות. ותנא דידן, למעשה ככה, יש לנו משנה. המשנה שלנו באה ואומרת, פרה שילדה מין חמור וחמור שילדה כמין סוס, פטורה מן הבכורה, שנאמר, פטר חמור, פטר חמור, שני פעמים. עד שיהיה היולד חמור והנולד חמור. אז זה המקור, פטר חמור, פטר חמור. מביאה מיד הגמרת ננהת המשנה בתזיין, והמשנה מבואה רחל שילדה מן עז, ועז שילדה מן רחל פטור מן הבכורה. ואם יש בו מקצת סימנים של האם, חייב בבכורה. אומר רב יהודה שהמקור זה רב יוסי הגלילי, זה תנה. מה המקור שלנו? יש פסוק נוסף, אך בכור שור, או בכור כסף, או בכור עז, לא תבדה קיקו וכו'. למה התורה אומרת בכור שור, בכור כסף, בכור עז? עד שיהיה הוא בכור, זאת אומרת, הוא שור ובכורו שור, הוא כסף ובכורו כסף. ומה יהיה במקרה כזה של דומה במקצת? אז כתוב אך, ואך אם ורק אם זה מיעוט. שבמקרה כזה אנחנו כן דנים אותו כדומה לאם ואנחנו דנים בו קדושת בכורה. אומרת הגמרא ככה, ותנא דידן שלומד מפטר חמור, פטר חמור. היי בכור בכור מה יביד לי? מה הוא עושה עם מקור זין לפנינו, תורה אור השלם? אך בכור שור או בכור כסף או בכור עז, בשביל מה שלוש פעמים התורה צריכה לחזור על אותו בכור המדובר? עונה הגמרא מבעלה לכדי רבי יוסי בר חנינא. דאמר רבי יוסי בר חנינא, למה נאמרו אימורים בבכור שור, אימורים בבכור כסף, אימורים בבכור עז? עונה הגמרא, צריכה. דהי כתב רחמנה רק בבכור שור, אבל אני רוצה שזה יהיה ברור. כשמסתכלים על הפסוק, הפסוק אומר כך, אך בכור שור או בכור כסף או בכור עז לא תבדה קודשם, ולכן מה עושים? את דמם תזרוק על המזבח ואת חלבם תקטיר. אז החלבם תקטיר עולה על השור, חלבם תקטיר עולה על הכבש, וחלבם תקטיר עולה על העז. והקושי שאומר בפנינו, למה לא יכלת להגיד פעם אחת בשור, ונלמד מזה בנייניו לשאר הדברים? עונה הגמרא, צריכה. למה? די כתב רחמנה בכור שור, היה מקום לבוא ולומר שכן נתרבה בנסחים. אתה יודע למה האימורים של בכור השור עולים על גבי מזבח? כי התורה, אתה רואה, היא תהנגה איתו אחרת. חצי האין יהיה לפר, רבע האין לכבש ועז. אז בגלל שהוא נתרבה בנסחים ביין, לכן גם האימורים שלו עולים על גבי מזבח. נו, אז תכתוב רק כסף ותלמד ממנו. אם היה כתוב כסף, שכן נתרבה באליה. שור ועז, האליה שלהם לא עולה על גבי מזבח. בכסף, האליה עולה על גבי מזבח, החלק האחורי, תחת הזנב, השומן. אם ככה, אז הייתי אומר, כיוון שהתורה חידשה בו שהכסף הזה, האליה שלו עולה על גבי מזבח, אז בבכור האימורים שלו עולים על גבי מזבח. נו, אז בוא נלמד מעז. בעז, שכן התרבה אצל עבודת כוכבים ביחיד. אדם שעושה חץ, זדונו קראת, שגיגתו חטאת, מביא או כסבה או סעירה מן הנקבה. מה קורה יחיד שעבד עבודה זרה בשוגג? מביא עז, הוא לא יכול להביא כבש. אז הייתי אומר, עז שהוא מיוחד שלגבי עבודה זרה הוא זה שמקריבים, שם חידשה תורה שבבכור מביאים את החלבים שלו, את האימורים שלו למזבח. אבל מי אומר בשור, מי אומר בכסף? לכן לא יכלתי ללמוד בניין אז או משור או מכסף או מעז. אז אמרה התורה, בכור שור, בכור כסף, בכור עז, עד שיהיה הוא והבן מאותו אדמים. אומרת אמרה, בסדר, חדה מחדה לא עתיה, תייסי חדה מתרתי. אז בוא נלמד מה שאנחנו קוראים לא בנייניו, אלא בהצד השווה. אומרת הגמרא, בהי לא לכתוב. תאמר לי, מי אתה חושב שמיותר שהייתי יכול ללמוד מהשניים הנותרים? לא לכתוב רחמנה בשור, ותייסי מהנח אני אלמד את זה מכבש ועז? מה להנח שכן יתרבו אצל פסחים? קורבן פסח אפשר להביא או מן הכבשים או מן העיזים, אי אפשר להביא מהשור. אז הייתי אומר, הם שנתרבו אצל הפסח, נתרבו גם אמורים אצל מזבח, בבכור. לא לכתוב בכבש, ותייסי מהנח משור ועז, מה להנח שכן יתרבו אצל עבודת כוכבים בציבור, הדין, שאם בית דין הורו בשגגה בדבר של זדונו כרת שגיגתו חטאת, מביאים פר אליהם דבר של ציבור. ואם זה היה בעבודה זרה שעשו ציבור על פי הוראת בית דין, אז אנחנו באים ואומרים שהדין הוא שמביאים פר לעולה ופעיר לחטאת. אז הייתי אומר, כן, הפר, השור והאב שמצאתי אותם אצל עבודה זרה בציבור, הם גם האימורים שלהם בבכור עולים על גבי מזבח, אבל בכבש לא. אז לא נכתוב רחמנה בעז וטייסי מהנח משור וכבש? מה להנח שכן יש בהם צד ריבוי אצל מזבח? אמרנו השור חצי העין, הכבש האימורים שלו, האליה שלו גם עולה על גבי מזבח. אבל בעז שלא מצאנו לא את הריבוי של הנסחים ולא מצאנו את הנושא הזה של האליה, אין לו ריבוי אצל מזבח. שמה אולי אין בו דין של בכור שהחלבים עולים על גבי מזבח. לכן הייתה התורה צריכה לומר גם בכור שור, גם בכור כסף, גם בכור עז. ורבי יוסי הגלילי שואל את הגמרא, הרבי יוסי הגלילי לומד מהבכור שור עד שיהו שור ובכורו שור, בכור כסף עד שיהו כסף ובכורו כסף. אז מאיפה באמת רבי יוסי הגלילי יודע את הדין הזה של הכתרת האימורים? עונה הגמרא, אם כן, אם הפסוק היה בא ללמד רק הכתרת האימורים, לאמור שבבכור צריך להעלות את האימורים בשור, בכסף ובעז, לכתוב קרא אך בכור, שור, כסף ועז, ועל זה תמשיך, לא תבדה קודשם, את דמם תזרוק על המזבח ואת חלבם תקטיר. למה היה צריך בכור, בכור, למה לי? למה היה צריך לפרט בכור, שור, בכור, כסף, בכור, עז? אלא לשמה מינה, עד שיהיה הוא האם שור ובכורו שור. חוזרת הגמרא אומרת, ורב יוסי הגלילי, היי פטר חמור, פטר חמור, מה יביד לי? הרי התנא שלנו במשנה, את הדין הזה עד שיהו שור ובכורו שור.
מה זה מין חמור, מין שור? זה שור או לא שור? הוא נראה אחרת?
כן, הוא נראה אחרת. הוא נולד מאבא ואמא שור. הוא נראה אחרת, הוא נראה כמו תמי. אז הייתי אומר שאולי הוא לא עולה על גבי מזבח. אולי המשונה הזה, הוא לא שייך למזבח, אחרי זה הדין. הרי רחל שילדה כמין עבד, שילדה כמין רחל, לא עולה על גבי מזבח. רק אם יש מראה משותף עם האמא, אז עולה על גבי מזבח. אז בעצם מה יקרה אם הוא לא דומה? הוא באמת לא עולה על גבי מזבח.
רחל שילדה מין עבד, גם כן מאותם הורים?
אותו זיפור, אותם זוג הורים, שניהם כבשים, והוולד נראה כמו עבד. אומרת הגמרא, אם ככה, ורבי יוסי הגלילי, מה הוא עושה עם היי פטר חמור, פטר חמור, הכפל שהתנא שלנו דרש כדי ללמד את הדין של הוא שור ובכורו שור? עונה הגמרא, מבאי אלה לכדתניה. רבי יוסי הגלילי אומר, מתוך שנאמר אך פדו תבדה את בכור האדם ואת בכור הבהמה הטמאה תבדה, מקור חטא, תורה אור השלם, החצי השני של הפסוק, התורה אומרת, כל פטר רחם לכל בשר אשר יקריבו להשם באדם ובבהמה יהיה לך, אך פדו תבדה את בכור האדם ואת בכור הבהמה הטמאה תבדה. כשאני מסתכל על הפסוק נאמר פה שכל בהמה טמאה יש דין שהיא זקוקה לפדיון, ואף פירושו של דבר, כך הייתי מבין, שבכל בהמה טמאה יש דין של פדיון, וזה אומר את הברייתא. רבי יוסי הגלילי אומר, מתוך שנאמר אך פדו תבדה את בכור האדם ואת בכור הבהמה הטמאה תבדה, שומע אני, אפילו פטרי סוסים וגמלים גם בהם נאמר דין של פדיון. תלמוד לומר פטר חמור, ומכאן למדתי פטר חמור אמרתי לך ולא פטרי סוסים וגמלים. שואלת הגמרא, ועדיין אני אומר פטרי חמור בפה, פטרי סוסים וגמלים בכל דבר. על פניו אני יכלתי לדרוש את הפסוק שמה שנאמר לנו ואת בכור הבהמה הטמאה תבדה, כי פשוטו, כל בהמה טמאה הבכור טעון פדיון. רק יש דין מיוחד שנאמר בפטר חמור שהוא דווקא בפה, לעומת שאר בהמה טמאה תבדה אותו בטבן, תבנה אותו בחיטין, תבדה אותו בשוויו, בכסף. ולכן תלמוד לומר וו עמוד א', פטר חמור, ונאמר בנוסף פטר חמור שני פעמים, פטרי חמורים אמרתי לך ולא פטרי סוסים וגמלים, כמו שרשי בא ואומר מקרא אחר מהפסוק השני, למה? הוא פטר חמור תבדה בסה, אם אינו עניין למעט שער בהמת מהמיסה, שהרי מעתן בפסוק ראשון שאמר פטר חמור, נאו עניין למעתן מכל קדושת בכור, אין פדיון לשער בהמת מאה. ממשיכה המאה ואומרת, פריך רווחוי, בא רווחי ואומר, למה אתה חושב שהפעמיים פטר חמור מיותר? היא כתב רחמנה חד, אם היה כתוב רק פטר חמור תבדה בסה, הווה אמינא דבר שהיה בכלל, הרי חמור זה חלק מבהמת מאה, ויצא מן הכלל פטר חמור תבדה בסה, ללמד, ולא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל כולו יצא, ולעולם כל בהמת מאה הפדיון נעשה בסה, ולכן כתב רחמנה פעם שנייה פטר חמור אחרינה, פטרי חמורים נאמר בעדין של פדיון בסה, ולא פטרי סוסים מוגמלים, ואימה ואומר מעטין ומסה. מה התורה בא ואומרת? שהפטר חמור הוא תבדה בסה ולא בשאר בהמה, ולעולם אבל בכל דבר, אבל גם שאר בהמות מאוד כמו סוסים מוגמלים, במה אתה פודה את זה? בכל דבר, דהיינו בשוויו. אם כן, אומרת הגמרא, אם זה היה לימוד לכתוב רחמנה בפסוק הראשון פטר חמור תבדה בסה, ובפסוק השני שבא בעצם לומר שזה דין דווקא בחמור, תכתוב וחמור תבדה בסה, פטר חמור תבדה בסה, ושוב פטר חמור תבדה בסה. למה לי? פטרי חמורים אמרתי לך, ולא פטרי סוסים וגמלים, ולכן לפי רבי יוסי הגלילי רק פטר חמור נאמר בו דין של פדיון, שאר בהמת מאה כלל לא נאמר בו קדושת בכורה. ותנא דידן, התנא שלנו שאת כפל הלשון פטר חמור דורש עד שהוא שור ובכורו שור, למיעוט היסוסים וגמלים מינה להם, איפה הוא יודע באמת ששאר בהמת מאה שעליו הפסוק הרי אומר ואת בכור הבהמת מאה תבדה, אכן שאר בהמת מאה לא נאמר בזה קדושת בכורה? אמר רב פאפה, יש לנו פסוק נוסף מקור ג' לפנינו, אומרת התורה, כל פטר רחם לי וכל מקנך תזכר, פטר שור ושה, והפסוק הבא ופטר חמור תבדה בשה, כל מקנך תזכר כלל, על מה מדברים? על כל המקנה, שור ושה וחמור פרט. ומה קורה כשיש לנו כלל ופרט? אין בכלל אלא מה שבפרט, שור שה וחמור אין מידי אחרין אלו. אז באה התורה וגילתה לנו שרק חמור מין אחר של בהמת מאה אין לו קדושת בכורה. אומרת הגמרא ורבי יוסי הגלילי, הם אומרים טוב, למה אתה רבי יוסי הגלילי לא לומד את זה מהכלל ופרט, אלא להולך ולומד את זה מהכפל של הפטר חמור? עונה רבי יוסי הגלילי, פטר הפסיק העניין, אין פה בכלל כלל ופרט, הרי כתוב כל מקנך תזכר זה הכלל, שור ושה פרט, נפלא. מתחיל פסוק הבא ופטר חמור, אם הפסוק באמת היה מתייחס לפסוק הקודם, אז היה צריך להיות כתוב וכל מקנך תזכר, פטר שור ושה וחמור תבדה בשה. עונה הגמרא ורבנן, אומר טוב רבי יוסי הגלילי, הפטר הפסיק את העניין. אומרים רבנן, וו הדר ארווי ופטר חמור, אז זה וו החיבור וזה מקשר אותו לפסוק הקודם. נו, ורבי יוסי הגלילי, הם עונים טוב רבנן, אז יש פה וו החיבור, לא לכתוב לא וו ולא פטר. אומר רבי יוסי הגלילי, אל תכתוב לי וו, אל תכתוב לי פטר, ואני ידע שיש פה כלל ופרט. אומרת הגמרא ורבנן, הוא עונה טוב רבי יוסי הגלילי, איידי דהה קדושת דמים והה קדושת הגוף פסיק לו והדר עריב לו. הפסוק בא ללמד אותך, יש פה הרי שני מינים, יש פה שור ושה שזה עולה לגבי מזבח, קדושת הגוף, יש פה חמור שיש עליו רק קדושת דמים, זה לא עולה על גבי מזבח, אז יש פטר שור ושה ויש פטר חמור, אבל אני רוצה שתדע שהפסוק נדרש בכלל ופרט, לכן בא הוו ופטר חמור, כדי לומר לך שגם ביחס החמור תשתמש בכלל של כל מקנך תזכר, ואחרי זה יש לך פרט של חמור, ואז הפרט הזה מגלה אין לך בכלל אלא הפרט חמור אין, סוס וגמל לא. היא באה אלו, מסתפקת הגמרא, הספק של הגמרא מתבסס על מה שהתחלנו את הגמרא, תנן הטם. יש משנה בדף ט"ז. במשנה מבואר, רחל שילדה מן עז ועז שילדה מן רחל, פטור מן הבכורה. ואם יש בו מקצת סימנים עם הוולד הזה דומה להם, חייב בבכורה. איבא אלו, פרה שילדה מן חמור, ויש בו מקצת סימנים מהו. ילדה מן חמור, אבל החמור דומה במקצת לאימא לפרה. מה השאלה? עז שילדה מן חמור וחמור שילדה מן עז. ועז שילדה מן עז. ורחל שילדה מן עז. שיש פה קווים משותפים. למה? דכי יש מקצת סימנים שהיא במקצת דומה להם, חייבת בבחורה דה התאורה והה תאורה. גם האם וגם הוולד זה מין טהור. הקדושת הגוף והקדושת הגוף, גם האם וגם הוולד עולים על גבי מזבח. אבל הכה פרה שילדה כמין חמור, דה הוולד טמאה והאם טהורה. האם קדושת הגוף עולה על גבי מזבח, והוולד כמין חמור קדושת דמים. בכזה מקרה, גם כשהוא דומה לאמא, לא יחול עליו דיני בכורה. אודילמה כיוון דאידי ואידי בני מקדש בבחורה הקדוש, או שמה מכיוון שבשניהם יש לנו אבל מכנה משותף, והמכנה המשותף שבשניהם יש לנו צד של קדושה. כי הרי גם הבהמה התורה יש בה קדושת בכורה הפרה, וגם החמור יש בו קדושת בכורה הפטר חמור. אולי כשהוא דומה להם, אכן באמת אני אדון אותו כמו ההם ויהיה לו דין של בהמה טהורה. ואם תמציא לומר, כיוון דאידי ואידי בני מקדש בבחורה קדוש, ואם אקבל את הצד הזה, שהמכנה המשותף שמצאתי בשניהם קדושת בכורה, נותן גם לה כמין חמור שם כמו האמא כי הוא דומה במקצת להם, מה יהיה במקרה כזה חמור שילדה מין סוף? מהו? הכה ודאי לא בת מקדש בבחורה. כאן בוודאי שאני לא יכול לדון אותו כקדוש בבחורה. למה? כי הרי בעצם יש פה מין סוס, והמין סוס הזה אין בו בכלל קדושת בחורה. אודילמה כיוון דמין טמאה הוא, הרי יש מכנה משותף בין האמא לוולד. שניהם זה מין טמאה. והוולד דומה במקצת להם. אכן באמת יהיה לו דין כמו האם, הוא יהיה קדוש ויהיה לו דין שיצטרך לבדות אותו בפה כמו החמור. ממשיכה הגמרא, אם תמציא לומר כיוון דמין טמאה הוא קדוש, אכן כיוון שיש להם מכנה משותף שניהם מן הטמאה, אז כן יחול עליו דין של קדושה. פרה שילדה מין סוף מאוס, הכה ודאי הטהורה האם והטמאה הוולד, הבת מקדש בבכורה האם פרה יש בה קדושת בכורה, והוולד סוף לא בת מקדש בבכורה, ודאי שגם כשהוא דומה במקצת להם לא אדון בו בכורה. או דילמה סימני מילטאו, יש הרי משהו משותף בין האם לוולד, וזה מספיק בשביל לדון בו קדושת בכורה. אומרת הגמרא תשמא, אם כך לסיכום הדברים, יש לנו משנה מה יהיה במקרה של רחל שילדה כמין עז ועז שילדה כמין רחל, ששניהם זה בהמות טהורות, שניהם עולות על גבי מזבח, שניהם קדושות הגוף. פה אני אומר, אם הוא דומה במקצת לאמא משנה, הדין הוא שיש עליו קדושת בכורה. לאור זה באנו ושאלנו ג' בעיות. א', פרה שילדה מן חמור כאשר המכנה המשותף בשניהם מצאנו קדושת בכורה. מקרה שני, חמור שילדה כמין סוף, יש מכנה משותף, שניהם טמאות, ופרה שילדה כמין סוף, שפה זה טהור וזה בכלל טמא, זה קדוש קדושת בכורה וזה אין בו כלום, סוף אין בו בכלל קדושה. מה יהיה הדין? תשמע, יש לנו ברייתא. בברייתא מבואר בהמה טהורה שילדה מין בהמה טמאה, הדין פטורה מן הבכורה. אם יש בו מקצת סימנים, חייבת בבכורה, נקודה. הברייתא לא מדברת ומבארת מי זה הבהמה הטהורה ומי זה הבהמה הטמאה. כתוב פה רק שאם יש פה בהמה טהורה שילדה מין בהמה טמאה ויש בו מקצת סימנים דומה להם, חייבת בבחורה. מה אליו? אפילו פרה שילדה מין סוף, הפרה והטהור, המין סוף והטמא, ובכל זאת אם יש בו מקצת סימנים חייב בפרה. וכל שכן בחמור שילדה מן סוס ששניהם טמאים, ובפרה שילדה מן חמור ששניהם יש קדושת בכורה, ודאי שיהיה הדין שיהיה לו דין של קדושת בכורה. עונה הגמרא לא. מה שכתוב בהמה תורה שילדה מן בהמה טמאה, זה פרה שילדה מן חמור, ואכן הבעיה הראשונה קיבלנו תשובה. מה הדין בפרה שילדה מן חמור? ברייתא מפורשת שהדין הוא שאני דן את החמור הזה כדין האם, כדין הפרה, כי הוא דומה לה במקצת סימנים. אבל מה יהיה בחמור שילדה כמין סוף או פרה שילדה מין סוף? את זה לא פתרתי. אומרת מה תשמע עוד ברייתא. בברייתא הזאת מבואר פרה שילדה מין חמור, מקרה הראשון, וחמור שילדה מין סוף, הבעיה השנייה, פטורה מן הבכורה אם יש בו מקצת סימנים חייבת בבכורה. מי לב, התרווי הוא, הנה על שניהם נאמר שאם יש בו מקצת סימנים חל עליו קדושת בכורה. אומרת הגמרא לא, החלק של הסיפה אם יש בו מקצת סימנים, הפרה שילדה מין חמור, כמו שכבר פשטנו שבכזה מקרה יהיה קדושת בכורה, אבל חמור שילדה מין סוס למי קטני לה, אז מה זה עושה פה בברייתא? לפטורה לומר שבמקרה שאין בו סימנים, זה גם נכון שיהיה סימנים, אבל המסר שכשאין בו סימנים הוא יהיה פטור מן הבכורה, פשיטה השתה. ומה פרה שילדה מן חמור? דידי וידי בני מקדש בבכורה, הרי זה מדין בהמה תורה וזה מדין פטר חמור. אמרת אם יש בו מקצת סימנים אם יש עליו קדושת בכורה, והיא לא לא. אז חמור שילדה מן סוס, שבסוס אין בכלל קדושת בכורה, מבעיה שאם אין בו סימני האם ודאי שלא יהיה בו דין של קדושה, מילתא דפשיטא, בהכרח שמה הברייתא בא לומר? שכשיש בו מקצת סימנים, הדין שהוא דומה להם. אומרת הגמרא, איצטרי, הבנת נכון. אני צריך להגיד שהוא לגמרי פטור, ולמה? סל כדעתך, הטעם, במקרה כזה של פרה שילדה מן חמור, דיש לה קרניים, והאין לה קרניים. האם האם יש לה קרניים, החמור אין לו קרניים. האם פרסותיה סדוקות, חלוקות, והחמור פרסותיה קלוטות, מחוברות. פה אני אומר שכיוון שהוא לא דומה לאמא, פטור מן הבכורה. אבל הכה במקרה כזה של חמור שילד כמין סוס, די די וידי אין לה קרניים, אידי וידי פרסותיה קלוטות, אימא, מה שבעצם הוולד שעומד בפנינו הוא חמור. אז למה הוא אדום? אלא חמור אדום באלמו, יש פרה אדומה, יש גם חמור אדום. ואז אני אגיד שבאמת יש לו דין שצריך לבדות אותו בפה, כמה שמלן, שכיוון שהוא לא דומה להם בכלל, אז הוא פטור מן הבכורה. אבל מה יקרה אם הוא דומה במקצת? הוא גם יהיה פטור. זאת אומרת שהגמרה פשטה רק את הבעיה הראשונה. פרה שילדה כמין חמור, הדין חייבת בבכורה. אבל במקרה של חמור שילדה כמין סוס, או פרה שילדה כמין סוס, הגמרה לא פשטה. למדנו במשנה מה אין באכילה. מה קורה אם יש לי בהמת טהורה שהוציאה כמין בהמת טמאה? הדין מותר באכילה. ומה הדין אם יש לי בהמת טמאה שהוציאה כמין בהמת טהורה? אסורה באכילה. למה? כי כלל נקוד בידינו, היוצא מן הטמא טמא והיוצא מן הטהור טהור. שואלת הגמרא, למה לי למתנה שהיוצא? מי צריך את הכלל? הבנתי. למה אני צריך את הכלל? עונה הגמרא, סימן הבעלמאו. הכלל בא רק בתור סימן. דלא תיכלס לך, שלא תטעה. דלא תימא זיל בתר דידי, אולי הולכים אחרי הוולד, והי טהור מעליה, יש פה ולד טהור, מה אכפת לי שהאימא טמא? והי טמא מעליה, יש פה ולד טמא, מה אכפת לי שהאימא טהורה? ולכן צריך את הכלל שתזכור, אלא זיל בתר אימי שהיוצא מן הטמא טמא והיוצא מן הטהור טהור. שואלת הגמרא, זה מאוד יפה, מנה נמילי, מאיפה לקחת את הכלל הזה? מי אמר שהיוצא מן הטהור טהור? ומי אמר שהיוצא מן הטמא טמא? דתנו רבנן, אך את זה לא תאכלו ממעלי הגרה וממפריסי הפרסה. את זה לא תאכלו. אבל יש לך שום מעלי גרה ומפריס פרסה, זה אתה אוכלו. ואיזה זה? טהור שנולד מן הטמא. שואלת הגמרא, או אינו אלא טמא נולד מן הטהור, אולי הפוך. אולי טמא שבא מטהור, את זה לא תאכלו. עונה הגמרא, או מבאר את הגמרא, רגע, אבל אם זה טמא שנולד מן הטהור אז הוא לא מעלה גרה, אז מה הכוונה בברייתא? ומה אם היא מעלה הגרה ומפריסי הפרסה? הכי כאמר, דבר הבא ממעלה הגרה, אם האמא היא מעלת גרה ומפריסת פרסה, כיוון שהוולד הוא טמא, הוא לא כזה, לא תאכל. תלמוד לומר, גמל תמה הוא, והוא תמה, ואין תמה הנולד מן הטהור, תמה אל הטהור. וזה המקור שלי, שהיוצא מן התמה, תמה, היוצא מן הטהור, טהור. רבי שמעון חולק. רבי שמעון אומר, גמל גמל שני פעמים, למה נאמר לנו פעם אחת בפרשת שמיני, אך את זה לא תאכלו ממעלה הגרה ומפריסי הפרסה, את הגמל כי, ואחרי זה נאמר בפרשת ראה בספר דברים, אך את זה לא תאכלו ממעלה הגרה ומפריסי הפרסה, השסוע את הגמל, אחד גמל הנולד מן הגמלה ואחד גמל הנולד מן הפרה, ששניהם אסורים באכילה. שואל את הגמל ורבנן, היי גמל גמל עם הלווידי, הרבנן הרי אומרים שבאמת היוצא מן התמא, תמא, אבל היוצא מן הטהור, טהור. מה הם עושים עם גמל גמל? אחד לאסור עצמו ואחד לאסור חלבו. החלב של הגמל אסור באכילה. ורבי שמעון, לאסור חלבו מנעלי רבי שמעון, הרי לומד את זה, גמל גמל, כדי לומר שהיוצא מן התמא תמא. והיוצא מן התמא, גם כשהוא טהור, הוא תמא. אם ככה, מה הוא עושה? מה המקור שלו שחלב של גמל אסור? נפקלי מאת הגמל, את זה את התפל הגמל, גם החלב שתפל הגמל אפור באכילה. ורבנן, למה אתם לא לומדים מאת? למה צריך גמל שני פעמים? ורבנן, את אם לא דרשי המקור כדתניא, שמעון האמסוני היה דורש כל את ואת שבתורה. שמעון האמסוני היה דורש את כל האתים שבתורה, מי בתחילת התורה בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, כל עת בא לדרשה. כיוון שהגיע לעת השם אלוקיך תירא פירא, שהערכנו את זה פעם בקידושי נמזיים, הגיע לעת השם אלוקיך תירא פירש. למה? אומר רב שמעון המסוני, יש משהו שאפשר לבוא ולדמות לשכינה? הוא יכל לדמות, אפשר לדמות את כיבוד אביהם, איש אמו ואביו תיראו. אומר שמעון המסוני, לא יעלה על הדעת לחבר משהו עם השכינה. אמרו לו תלמידיו, רבי, כל עתים שדרשת מה תהיה עליהם? הם עמלים ואנו עמלים, הם עמלים ואינם מקבלים שכר, אנו עמלים ומקבלים שכר. עונה להם שמעון המסוני, אמר להם, כשם שקיבלתי שכר על הדרישה, כך אני מקבל שכר על הפרישה, והמעלה של התורה. על הדרישה אני מקבל, ועל זה שעכשיו הוא הלך וויתר על עשרות שנים של עבודה, דרש את כל העתים שבתורה. אבל יש עת אחד שזה לא מתאים, אז כל התורה לא עומדת לדרשה. עד שבא רבי עקיבא, שמעון המסוני לא קיבל את זה, עד שבא רבי עקיבא ודרש ולימד את השם לוקח עתירה לרבות תלמידי חכמים, ועוד שיעור בפני עצמו. אותו רבי עקיבא מגיע להשגה נוראה, אותו רבי עקיבא שעומד בגמרא ממתת פסחים ואומר, מי ייתן לי תלמיד חכם ונשכנו כחמור? אומר לו, תאמרו לו תלמידיו, רבי, אמור ככלב. אמר להם, זה נושך ולא משבר עצם, זה נושך ומשבר עצם. אותו רבי עקיבא מגיע להשגה שאת השם אלוקיך תירא מהווה לרבות תלמידי חכמים. זה מה שחידשה לו רחל, שימוש. אמר להם, אמר לרבך הברידר רבה לרבשי, אז מי זה חכמים שלא רוצים ללמוד את הגמל? זה בעצם שמעון המסוני. אומרת הגמרא, אלא מעתה תמה דרבנן מגמל גמל, ורבי שמעון מאת הגמל לומר שחלב של גמל אסור. הלאו אחי הווה אמינא חלב דבהמת מאה שרעי, מה ישנה מהד תניא הטמאים בהי הידיעה, לאסור את הציר של הטמא, השומן, והרוטב של הטמא, והכיפה, הפסולת שיוצאת בבישול, שכל אלה אסורים כי זה יוצא מן התמא, אז גם חלב היוצא מן התמא אסור. עונה הגמרא איצטריך, סלגה דעתה חמינה, הועיל דה בהמה טהורה נמי חידושו. הרי למעשה גם בהמה טהורה זה חידוש. למה? דאמר מר, אומרת הגמרא, בנידה דם נאחר ונעשה חלב. מה קורה ליולדת? איפה הדם שלה? דם נידה. התשובה היא, הדם נאחר ונעשה חלב. אז בעצם דם אסור באכילה, וכשזה נעשה לחלב זה מותר באכילה. אז זה כיוון דחידוש הוא בבהמת מענה מלישטרי, אז אולי התורה גילתה שחלב זה דבר המותר גם כשזה מגיע ממקור האסור. כמה שמלן את או גמל גמל שהחלב אסור של התמאה. הניחא למאן דאמר תמאה נעמי לשטרי, הניחא למאן דאמר דם נאחר נעשה חלב. אלא למען דאמר איפה הדמים, איבריה מתפרקים ממנה, ואין נפשה חוזרת עליה עד 24 חודש. הרי בזמן הגמרא אישה שהייתה מעוברת וילדה, היא הייתה מניקה 24 חודש ביום יגמלת יצחק. 24 חודש היא הייתה מסולקת דמים. אבל למה? ואין נפשה חוזרת עליה עד 24 חודש. מה היא קלה בימר? מה המקור? למה יהיה לי הווה מן שחלב של תמי יהיה מותר? ושוב אומרת הגמרא היא הצטריך. פל כדעתך אמינה הועיל ולקמיד ידעתי מחי ושרי רחמנה. שמעת על דבר חי שמותר באכילה? אם ככה, והי חלף כעבר מן החי הוא, ובכל זאת שרי. והיל כך אפילו בבהמת מאה לשטרי, אז הייתי אומר שבבהמת מאה זה יהיה מותר. כמה שמלן, בא הפסוק ואומר לך, או את הגמל או גמל גמל, שהחלב אסור. חוזרת הגמרא ושואלת, אם ככה השת דעתינן להכי, וחלב דבהמת תורה מנהלן דשרי, הרי זה עבר מן החי. או אדם נאחר ונעשה חלב, אז למה באמת חלב של תאורה מותר באכילה? עונה הגמרא, אילי ממידי עשר רחמנה בשר בחלב, הלכודי שרי בשר לבד מותר, חלב לבד מותר, וזה המקור, זה לא ראיה. ואם החלב לכודי אסור באכילה הוא מותר בענה, בשר בחלב וענה, נמי אסור. ואפילו לרבי שמעון שנלמד בהמשך דשרי בענה, משכחת לה למילקי על בישולה. אפשר שזה בא ללמד שעל הבישול שלה, על בישולה, מה? יש חידוש אדיר, בשר בחלב לא לאכול, לא ליהנות, הבישול כבר עוברים עליו. אבל סתם חלב, אולי באמת זה דבר אסור. אומרת הגמרא, אלא מדגלי רחמנה בפסולי המוקדשים, יש לי בהמה שבאה לקורבן, נפל במום, פדיתי אותה, אומרת התורה, תזבח ולא גיזה, הגיזה אסורה. בשר ולא חלב, איפה? בפסולי המוקדשים. משמע, הדחולין שרי, הנה אתה רואה שחלב מותר. אומרת אמרה, זה לא ראיה. ואם הדחולין אסור באכילה ושרי בענה, דקוצ'ים בענה נמי אסור. אלא מדכתיב, כתוב לנו, אומר שלמה במשלי, ודי חלב עיזים ללחמך, ללחם ביתך וחיים לנערותיך. אז הנה אני רואה שהחלב של העיזים זה דבר המותר. אומרת הגמרא, מי אמר? ודילמה לסחורה. אולי הפסוק בא ואומר שאתה יכול לקחת החלב עיזים ולעשות בו סחורה, כי זה מותר בענה. אבל באכילה חלב אסור. אלא מדכתיב כתוב שישי שולח את דוד למערכה, למלחמה. ואומר לו, ואת עשרת חריצי החלב תיקח אל שר האלף, ואת שלושת אחיך תפקוד, הוא הרי בא לקחת את הגט קריטות, כי יוצא למלחמת בית דוד, כותב גט לאשתו. ושוב אומרת הגמרא, ודילמה לסחורה, איזה ראיה זה? הוא הביא להם חריצי חלב כדי לעשות סחורה. עונה הגמרא, עתו דרכה של מלחמה לסחורה, בזמן של קרב הולכים לעשות סחורה, אז ברור למה הוא שלח את זה לאכילה. הנה, נראה שחלב מותר באכילה. והיא בעיתי ממהך, התורה משבחת את ארץ ישראל, ארץ זבת חלב ודבש. והיא לא, אם אסור לכל חלב, היא לא שרי משתבח להנקרא במידי דלוחזי, אז התורה משבחת את הארץ בדבר שלא הותר בה. והיא בעיתי ממהך, כשהנביא מושל ואומר להם, לכו שברו ויכלו, ולכו שברו בלא כסף ובלא מחיר יין וחלב, אז הנה אתה רואה שהנביא בא ואומר, שאכן החלב הותר להם באכילה. אומרת הגמרא, אם ככה, אלא מעתה, וזה בעזרת השם נרחיב מחר. אז יש לנו בעצם מקרא אחד שנאמר בפרשת שמיני בויקרא, אך את זה לא תאכלו ממעלה הגרה וממפריסי הפרסה, את הגמל. ויש לנו פסוק נוסף בפרשת ראה, ששוב נאמר דין של גמל, ועמדת את זה לדרשה, גמל גמל לדרשה. אם ככה, יש לפסוק עוד דברים. יש שם גם את השפן, ואחרי זה את הארנבת, ואת החזיר. אז גם את זה אתה צריך להביא לדרשה. איזה דרשה תוציא מכל אחד ואחד? זה הגמרא תבאר מה אנחנו באמת עושים עם המשך הפסוק.